היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. אני רוצה לספר לכם שביום הולדת האחרונה שלי, הבעל שלי הגיע אליי עם זוג עגילים ממש מדהימים ביופיים, והסתבר שהוא קנה אותם ממעצבת התכשיטים הבינלאומית, קרן וולף. אז החלטתי שאני חייבת לדבר איתה, כי קרן התחילה כשחקנית, ומשחקנית היא הפכה להיות מעצבת תכשיטים בינלאומית, שעושה תכשיטים בעבודות יד, תכשיטים ייחודיים מאוד, לקלות ולעוד הרבה מאוד כוכבות כמו מדונה, ליידי גאגה, אריאנה, ותכף יספר לנו מי עוד. אז זה ממש קשה, וגל גדות, ובר רפאלי, ועוד ועוד ועוד. אז נכון שזה ממש מרתק לשמוע איך מגיעים משחקנית, מלהיות שחקנית להיות תכשיטנית בינלאומית, מעצבת תכשיטים בינלאומית. אז שלום קרן.
שלום, איזה כיף, מרגש אותי. זוכרת, גרתי פה הרי במה זה יהודה הלוי בצעירותי, בעודי שהייתי שחקנית, והיינו יושבים כזה לקפה ועברו 20 שנה אחורה. אני חושב שעברתי כזה, פתאום מה זה יהודה הלוי, השכונה.
השכונה.
זה כל כך נוסטלגי ומחבק. אז כן, הייתי בעבר שחקנית, אז ככה גם הכרנו את אלדד בעלך.
כן.
ואת שואלת איך עשיתי את השינוי בעצם? מאיפה?
כן,
מאיפה
קודם כל, מתי רצית להיות שחקנית? קצת ספרי לנו כמו שכל אחת,
את יודעת. אני שגדלתי בחולון, בסביבה, כן. שאין לה שום קשר לאומנות בשום צורה. אהה. מין שכונת מצוקה כזאת ליד סבא וסבתא, כי הייתה לי אימא קרייריסטית.
מה זה אימא קרייריסטית? שנדע.
היא עבדה בבנק לאומי וניהלה את כל מחלקת תקשורת בארץ ובעולם של בנק לאומי, והייתה יושבת ראש ועדת המנהלים, והיה לה חלום מלהיות כאילו פקידה לכבוש את העולם בדרך שלה. הייתה אישה מאוד מיוחדת. אני אומרת, הייתה כי היא נפטרה לפני 14.5 שנים.
וואו, בת כמה היית?
אני הייתי 30, בדיוק ילדתי.
יואו, כמה
אז
קשה.
מאוד, נדבר על זה תכף. יש פה איזה נקודת לפני, רצינית. אז בתור ילדה הייתי ילדה בעיקר עם הפרעות קשב, אבל מאוד בעולם שלי, ומאוד מאוד יצירתית ואומנותית. לא כל כך ידעו מה לעשות עם זה. אבל איפה שזה היה מחול, ותיאטרון, והתאמנות קרקע, ושיעור מלאכה, פורה אחת, ומרגישה ממש שאני בעיר בנאו, בבית, ולכי תסבירי שיש לך כאילו משהו אחד שהוא נקרא אומנות או יצירה, ששם במרחב שלך, ואין אותו בכלל בסביבה, אין אותו בשפה מסביב. ואז התחלתי לברר, וגיליתי שיש בית ספר לאומנויות עירוני א', והתקבלתי. לאומנות פלסטית בהתחלה, עברתי לתיאטרון אחרי זה, והייתי נוסעת מחולון לתל אביב, מ-6 בבוקר, רק לשם האמנות. כשהגעתי לתל אביב, בעצם תל אביב הצילה אותי. כשהגעתי לתל אביב, הרגשתי בבית. יש פה עוד אנשים כמוני.
דומים לי.
ואומנויות, בעצם עולם האמנות, היצירה, העשייה, הדרך שלך להביע את הרעיונות שלך, את המתנת אל הזאת שקיבלת.
נכון.
בגיל 14 עברתי למגמת תיאטרון, באו לעשות אודישנים לפינה בטלוויזיה, לתוכנית של שפת גוף, ועשיתי אודישן והתקבלתי, בעצם ככה התחלתי לשחק. ואחרי זה פסטיבל אקו, ואחרי זה עוד פסטיבל אקו, ואחרי זה עוד פסטיבל אקו. בגיל 17 כבר עשינו הצגה שנכנסה להבימה.
וואו.
שהיא מאוד הצליחה וקיבלה פרסים.
מתוך עירוני א'?
כן. ואז החברות כזה התגייסו, הגיע השלב לגייסים, וניגש אליי אגמון, ושאל אותי אם אני מתגייסת. אמרתי לו, אני עוד לא יודעת למה. והוא אמר, בואי נגיש מכתב דחייה, כי יש איזה תפקיד שאני מאוד רוצה שתעשי. ואז עשיתי אודישן לחדר של ורוניקה, וקיבלתי את התפקיד הראשי, וככה בעצם נשארתי בתיאטרון. כל פעם הגשנו מכתב עיכוב דחייה על הגיוס, אז שלב השתחררתי על עודף בנות, כבר הייתי ב-19 ומשהו, לא היה לה מניין בדבר, ונשארתי כמעט 7 שנים בתיאטרון, ועשיתי תפקידים, דוסטויבסקי, אירה לוין.
כלומר, ינקלה אגמון קלט אותך.
קלט אותי, טיפח אותי, הייתי ממש ממש ילדה, הייתי ב-17, בסביבה של מבוגרים, עם שחקנים מדהימים, רוזי לקמפוס, אם את זוכרת.
בטח.
חיים חום, והם כבר לא בחיים. ובעצם במקום לעשות צבא ולסוע לטיול אחרי צבא ולעשות בצי וניסה נתיב, הבית ספר של החיים שלי היה הבימה, עם המחירים של זה, ושיחקתי בזינזנה, וסדרות קצת, ותפקידי אורח, ובעיקר תיאטרון, והצגות ילדים. התפרנסתי רק מזה. לצד זה, היה לי תמיד, 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 גם בתיכון, את הסגנון לבוש שלי, ואת הווינטג' ואת הבגדים, ועושה ככה, ולוקחת ככה, וחותכת מפה, וצובעת נעליים, ותכשיטים. ותמיד, תמיד החמיאו לי על הסגנון הזה שלי, ומאז שאני זוכרת עצמי, עושה את המתנות לחברות שלי בעצמי. וככה זה התחיל, החברה, והחברה של החברה, והחברה של החברה, וכל פעם היה מין כזה דרישה, והייתי עושה את זה, בלי לבקש כסף. לא העליתי בדעתי שאם אני לא עושה תיאטרון, אני יכולה להתפרנס עם משהו אחר. באיזשהו שלב, בתיאטרון, שמי, זה לא מקצוע קל. כבר לא הייתי הילדה הקטנה והחמודה, התחלתי להתבגר וכבר ממליצות לרצות תפקידים של אישה. 24 כזה. וגם רקדתי ופתאום נולד לי החלום של להיות רקדנית פלמנקו. אז אמרתי, אוקיי, אז תסיעי לברצלונה ומשם לגרנדה ותתחילי. היה איזה קורס בברצלונה. והחלטתי שאני עוזבת את התיאטרון, שזה קרה לי גם באופן טבעי ומאוד מהר, תפקידים ראשיים, ושאולי לא חיפשתי, אולי אני ננעלתי על משהו בלי לעשות החיפוש הזה של נורא טבעי לגיל הזה. וגרתי לבד, פה בשכונה, ואהבתי את זה מאוד, אבל גם חששתי שאני אתקע בלופ הזה. דעת, לא היה כזה סלב.
וגם הגעת להישגים בגיל מאוד צעיר, אז
גם זה לא היה כזה סלב, ולא היה ערוץ 2, היה, אני זוכרת שהייתי בדן שילון, שזה היה השיא של השיא של השיא של אז. אבל היו תופעות לבעי אחרות בתקופה ההיא. ואז אמרתי, אני אסע לברצלונה, עזבתי את הכל, הכנסתי מחליפות לכל ההצגות, הכרתי גם בדיוק את בעלי לשעבר, והוא אמר לי, אני בא איתך. יאללה, בוא ניסע. נסעתי לברצלונה, עשיתי קורס בפלמנקו. שם פגשתי חומר שנקרא גולדפילד. לא היה פה את החומר הזה, זה סלילים כאלה של סנדוויץ' כזה של מתכת.
כן.
והתחלתי לעשות טבעות, קראתי לזה גאודי, כי זה הכל היה בסיבובים כאלה ועיגולים, ולמכור אותם, נורא אהבו אותם שם. אז היינו כזה, הייתי מוכרת כזה פה קצת לחנות כזאת פה. באותה תקופה אמא שלי חלתה. הייתי מאוד מאוד מחוברת אליה. והבנתי שאני צריכה לחזור להיות איתה. והחלום התפוצץ לנו וחזרתי, אבל אני קולטת שאני לא מסוגלת לחזור לשחק. משהו בידיים, משהו בריקוד, משהו באמנות, בעוד אפשרויות, קורה לי ובוער בי הרבה יותר מלהגיד איזה טקסט שמישהו אחר כתב. וזה היה בלי להבין בכלל למה. כן. פשוט לא הייתי מסוגלת לחזור, לא אמרתי לסוכנת שלי דאז, זוהר יעקובסון, שחזרתי אפילו, רק רציתי שזה כזה יהיה בצד בלי... אבל פלמנקו כבר לא קרה, והזכרנו דירה, כי מכרנו את כל הרהיטים ואת הכל, חזרנו עם מזוודות, התחלתי לסעוד את אמא שלי בעצם, אבל הזכרנו דירה עם חדר קטן ובלילות, פשוט התחלתי לשזור חרוזים ולעשות תכשיטים מתוך שיעמום. וככה התחיל החברות של החברות, והחברות של החברות של החברות, דפוק לי בדלת פשוט, אני רוצה כזה גם. ואחת החברות אמרה, תקשיבי, יש דוכן כזה בדיזנגוף סנטר, אם בא לך וזה, תנסי. אז באתי לשם ואמרו לי, מיד, יש פה רשימת המתנה מטורפת, אבל כזה אין לנו. תעשה חגורות מבדים וכל מיני. ובלי להבין למה אני עושה את זה. פשוט לעצמי, לחברות שלי. כי בא לי, כי זה יפה. פתחתי דוכן, אני זוכרת שביום ראשון מכרתי ב-700 שקל, רק פתחתי.
וואו.
וזה היה אז המון כסף, זה כבר לפחות שתי הצגות ביום, את צריכה לעשות את
זה. בטח.
וחזרתי ביתה ואמרתי לניר, מה? כאילו, אני יושבת ואנשים משלמים לי על זה? ואז הגיע עוד שבוע, וגם, אבל התחילו לבוא כאלה שקנו שבוע לפני עם חברות מ... ואז הבטחתי עצמי שכל שבוע אני עושה משהו חדש, כדי להגדיל את השפה. וככה נהיה בז כזה בעיר, ופתאום אני בדוכן, קבוע, חמישי ושישי, בדיזנגוף סנטר, לבד, ומתחילה לקבל ביטחון ולעשות כסף. איזה קטע. ואז פתאום היה לי גם בנחלת בנימין במדרחוב, הם נורא אהבו, פתאום נהיה לי שני דוכנים. ואז
קלטתי. וואו, זה קשה להאמין שמזה אפשר להגיע כל כך רחוק, זה מדהים.
וזה ממש התחיל כזה 10 אצבעות, ואז פתחתי את הסטודיו בנווה צדק, שנורא רציתי שכונה כזאת, כמו המראה בפריז, אני עם הפנטזיה של אירופה, עם החצי גרמניה הזה, עם הוולף, מקיים את ההבטחה ולוקחת סטודיו שמרגיש כזה שכונה מאוד, כולם צחקו עליי, אמרו לי, איפה את פותחת? כי זה פתחי כבר בעזה אולי, זה נורא רחוק, אף אחד לא עובר פה. שבזי אחד, זה הבית הראשון של נווה צדק, לא היה כלום בנווה צדק, אז 18 שנה אחורה.
באמת?
היה סוזנה, ועוד איזה שתי חנויות למעלה, ולהקת בת שבע.
עכשיו זה מדהים.
והיום יש 23 חנויות תכשיטים על השדרה הזאת, ואני שם כבר 18 שנה, וזה הבית. זה בעצם באמת בית, שבתוכו התחלתי ליצור, ולא יודעת
גם
להסביר.
גם גרתם שם?
לא.
פשוט
לקחתי בית, הגעתי אליו, יש ממול גינה, אני בתוך הבועה שלי, העולם שלי. הפריצה הגדולה יותר... התחילה כשאני התחתנתי ונורא רציתי לשים משהו על הראש.
על הראש.
איזה זר כזה וזה, אבל לא זר פרחים איתי. רציתי משהו כזה וינטג'י כזה. היה, הסגנון שלי היה קצת... אז אפילו המילה וינטג' לא הייתה משומשת כל כך. זאת אומרת שהיא צריכה להסביר מה זה. ואז חיפשתי מאוד לשים משהו על הראש בחתונה שלי ולא מצאתי כלום. לא היה פייסבוק, לא איביי, לא גוגל. זה לא היה שם...
כן.
מדברים על 20 שנה כמעט אחורה. ואולי קצת פחות, ואז הבנתי שאני רוצה לעשות לעצמי משהו, והתחלתי לעשות תכשיטים לשיער. ומשם נולדה קולקציית קלות שלי, כי זיהיתי ממש צורך.
כן.
ואז הכירה
שבאמת
אותי...
שבאמת לא היה קיים.
לא היה. אז הכירה אותי מישהי במקרה באחד הדוכנים, שעבדה אז במתחתנים, היה ספר נורא גדול.
כן, נכון.
שקלות היו מגיעות עם הספר, וסוחבות אותו מאוד כבד, ואמרה לי, אני רוצה שתעשי הפקה, אין לנו כזה דבר, אנחנו מחכים לדבר הבא המון שנים. והיא בעצם נתנה לי 10 עמודים של הפקת אופנה, סביב תכשיטי השיער. אז היה פורום תפוז, אני לא יודעת אם את זוכרת.
כן, בטח.
וביום אחד, מ-0 ל-100, נפתח עמוד בפורום תפוז, שמנחה קלות להגיע אליי ולראות תכשיטים לקלות. זכות שלא ידעתי איך להקל את זה בכלל, ואיך
כן,
לעמוד בקצב, ומה זה היה. אז, ואז נהיה לי שם של מעצבת קלות.
מעצבת
תכשיטים לקלות. ואני קודם חיה בתחושה של שפע אמנותי כזה, זאת אומרת, רק קלות? ממש לא. לאורך כל השנים עשיתי תכשיטים, אבל תמיד יש בי משהו שרוצה כזה לשבור קצת את הקונבנציה. תמיד שיחקתי עם החומר הזה, ותמיד ניסיתי להביא משהו אחר. ותודה לאל, הצלחתי ליצור שפה, שהיא השפה העיצובית שלי. שאנשים כזה, זה קרן וולף, רק מלראות תמונה, לא כי כתוב, לאורך השנים. וזה מאוד רגש אותי, זה הכניס לי המון אדרנלין. בעיקר כשאתה גם מתחיל למכור, להיות מתוגמל כלכלית, ופתאום אין את הבימאי שצריך לעשות אודישן. ואין את המנהל תיאטרון שצריך לאהוב אותך גם. ואין את השחקנים שאת צריכה להסתדר איתם, ואין את הטקסט שצריך לשבת לך מאוד מאוד טוב בפה ובלשון, ואין את החזרות בלי תשלום, ופתאום
כן.
כאילו,
פתאום.
את לא תלויה בדבר, את, כן. את קמה בבוקר עם כל המוטיבציה הזאת, להצליח.
כן, רגע, אני רוצה לעשות פאוזה. היו לך אבל איזושהי הרהורי חרטה של למה אני לא בתיאטרון?
יש תפקידים שאני רואה ואני אומרת, יו, איך הייתי עושה את זה? יש כזה כאלה יותר ו... זאת אומרת, אם הייתי עושה את זה, אני הייתי עושה את זה אחרת. לא, אני חושבת שיצאתי קצת עם איזה סך טראומות לא קטן, ניגשתי שם מאוד צעירה.
כן. לא, אבל בסך הכל הספקת הרבה.
הספקתי המון, אבל...
אני חושבת שמשהו מאוד מעניין, זה להגיד שזה בסדר, נורא לרצות להיות שחקנית, ומתישהו לגלות משהו אחר שהוא יותר מעניין אותך. שהוא יותר מרגש אותך.
אני מאמינה שמי שבאמת אמן, הוא לא טוב רק בדבר אחד.
נכון.
היצירתיות היא אינסופית.
נכון.
אתה מחובר לצ'אנל הזה, הצ'אנל הזה הוא באמת נמצא באוכל. נכון. ובביגוד, ואחרי זה בחומר, ואחרי זה באלף, בצורת חשיבה.
והגדרת את זה נורא נכון, זה להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלך. כלומר, זה
נכון, עכשיו זה יכול לקרות בתיאטרון, זה יכול לקרות ב... לא יודעת, השבזי אחד הזה, זה התיאטרון שלי, והכל גם כמו תיאטרון, יש כזה וילון שנכנסים, יש שם כל כך הרבה השפעות משם, והכלים שהתיאטרון נתן לי, היכולת לעמוד בפרזנטציות ולעמוד בהרצאות ולתקשר עם אנשים ולדעת להיות מוחזק מאוד גם בתקופות יותר מורכבות ומשהו יותר אינטואיטיבי כזה ולפעמים גם שם צריך לשחק
כן
מול לקוחות, מול קהל בעצם.
נכון.
אז הגעתי לשם מאוד חזקה במקום הזה. להתראיין לעיתונות. צריך קצת להכיר תקשורת ולהבין מה הם רוצים ואיך לדבר איתם. ולא להיות כל כך פרוץ וחשוף. תקופה של התיאטרון, הצעירות הזאת שהייתי בה, אנחנו רואה חשופה. וגם יש משהו בזה שאת על הבמה, show must go on, הייתי עולה עם 40 חום, דלקת גרון, אבל חייבים. ואז פתאום יש ביקורת עלייך. תכשיטים, תאהבו, לא תאהבו, לא נורא, הכל בסדר, אני אוהבת. גם היא אוהבת, את לא אוהבת, לא נורא, זה בסדר, יש מעצבות אחרות, הלכי לה. זה טיפה פחות אישי, אז אתה יותר חסין לדבר הזה, כאילו. יש משהו בביקורת עליך כשחקן. צריך להסכים להיות כל כך חשוף.
למרות שאת יודעת, אני אומרת שצריך להפריד בין הכישרון לבין הבן אדם. הבן אדם, יש לו כישרון, והוא אמור לקדם אותו, ואם מישהו לא אוהב את אותו כישרון, זה לא אומר שהוא לא אוהב אותי כבן אדם.
כן.
את מבינה?
לא, ברור. תראי, רוב המקרים שאתה מכיר מישהו, גם אם יש לך דעה עליו, פתאום אתה פוגש אותו במסיבה או דרך חברים, טוב, אתה פוגש בן אדם מהמם, אתה איזה קטע, איך שפטתי על כלום, זאת אומרת, על הסדרה הזאת שלא אהבתי את הביצוע, נכון, אבל זכותך להתחבר או לא להתחבר, בכל רמה.
כן.
כשאתה פוגש את הלב אל האישי, זה גם, זה כבר אנרגטי, זה חיבור, זה קורה או לא קורה, זה כבר לא קשור לכישרון.
כן. יופי, אז הנחת בצד ולקחת את כל מה שלמדת משם.
הנחתי, אני חושבת שמשהו בתלות. לא היה לי נכון, באישיות שלי. אם הייתי יודעת לכתוב, סביר להניח שהייתי אולי כותבת לי איזה סדרה ותפקיד, ולא מצאתי את עצמי הולכת לשם בליצור לעצמי את המציאות של התחום הזה. כאילו הייתי תלויה כזה באודישנים, ויואבו, טפו טפו, עבדתי, ולא מעט, אבל רצית עוד ועוד ועוד, והגיע לאיזה קליימקס כזה, תפקיד ראשי בתיאטרון הלאומי, זה היה מהמם.
בדיוק, זה יכול להספיק.
בתכשיטים ובעולם העסקים, בעולם האופנה, זה פשוט אין סופי. הצורך והיכולת שלך להתחדש, הצורך, השפה, כאילו, זאת אומרת, כמה קולקציות בשנה, זה כל פעם להביא משהו אחר ממך. ובעסקים, זה אתגרים, על גבי אתגרים.
בטח את זה קיבלת מאימא, את ה...
את כל חצי ראקית, אני גיליתי לאחרונה שיראקים באמת לא פריירים.
הם טובים בכסף, הם כן.
טובים, לא יודעת אם הם טובים בכסף, כמו שהמערכת יחסים שלהם עם כסף, היא התמערכת יחסים טובה.
ששפע.
היא לא בעייתית, היא לא מאיימת. כסף זה נהדר, הכל טוב, כל עוד לא עושים איתו שום דבר מושחת. אבל זה נורא כיף להיות מתוגמל.
כן.
אני לא מדברת על תקופות קשות, שזה יכול להיות גם בדיוק הפוך וסיכונים שאתה
אז
לוקח.
אז בואי נדבר רגע על כמה אתגרים שעברת בדרך. מה, כי זה נשמע,
אפילו נדבר
יודעת.
על האתגר האחרון שהיה קורונה.
כן.
שהסוכן שלי נפטר פתאום. ממש כמה ימים לפני הקורונה נפרדתי מהבעל שהיה לי אחרי 17 שנה. נשארנו חברים טובים, והיינו חברים טובים, אבל משהו, לא צלחנו את המשבר. ופתאום מצאתי את עצמי, ואני רגילה לעבוד יום-יום. ופתאום העסק סגור, העובדים בחלט, הסוכן שלי נפטר, כל התערוכות שעשיתי בחול, כל הקולקציה רק הגיעה, זאת אומרת, זה נמשך כמעט 3 שנים, business-wise, ואז אמרתי, מה עושים? איך? אני בבית, פתאום אני בבית עם הילדות. פתאום יכולתי להתרגל למציאות חדשה. והחלטתי לפתוח את האתר הישראלי שלי. היה לי רק אתר אמריקאי. וזה הציל לי את הביזנס בעצם. התקופה הזאת יצרה מתוך המשבר, שפיתרתי את כל העובדים. כאילו, חזרתי למקורות. פתאום במקורות אתה נזכר גם למה אתה עושה את זה, גם איפה הבעיות שלך, גם מה קרה בדרך. עובדים, מי יותר נכון לך, מי פחות. כל ההתחול גרסה הזה,
כן.
עשה מאוד טוב, אבל בתוך התהליך, חרדה. זה פחד נורא גדול, לאבד משהו שאתה עובד עליו כל כך הרבה שנים.
ממש.
הגרוש שלי היה איתי בעסק, הייתי צריכה לקנות את החלק שלו בעצם. בעצם כזה קצת לקנות את עצמי בחזרה על הפיזור שהיה לי. שותפים שהיו באיזה פרויקט. פתאום רציתי את כל כולי לעצמי בחזרה. הייתי צריכה לעבוד בשביל זה. אז זה למשל, תקופה מאתגרת שהיא עולמית, ופתאום אתה חייב להיות מאוד 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 אובייקטיבי, וכל כך יצירתי, וכל כך להסכים לוותר, והאגו פה אין לו, אין לו מקום בכלל. ואני יודעת גם איך, אם הייתי בוחרת ללכת לשם, איך האגו היה מכשיל אותי, אבל יש משהו במשבר עולמי שאתה משחרר.
כן.
זה עולמי, לא,
זה כולם
עכשיו. כולם
ככה.
כולם במשבר, זה לא רק אני.
אבל אז באמת עשית גם באתר שלך את התכשיטים שהם פחות עיקרים.
ואז באמת אמרתי, אני חייבת להנגיש, הייתי מאוד untouchable כל השנים האלה, ותכשיטי שפתיים, ותכשיטי פנים, ותכשיטי קלות, ותכשיטי גוף. וגם פריטים, one of a kind, שהמחירים שלהם היו אחרים. הייתה לי חנות בכיכר המדינה, עשיתי קובעים, למדתי קובענות בפריז. לא כל כך עניין אותי הכסף אפילו מהמקום של התמחורים ואיך לעשות את זה נכון, פשוט כל היה המון שעות עבודה וחומר מאוד ייחודי. ויצא לי שם של יקרנית, בקורונה אמרתי, אוקיי, אם המצב הוא כזה, אז תצרי הנגשה, זה בסדר להיות טאצ'אבל ולא אנטאצ'אבל.
כן.
ובעצם יצרתי אתר ישראלי עם פריטים, נגישים, במחירים נגישים.
כן, ממש מדהים, יש שם דברים כל כך יפים.
שהם יפים כי מגיע לנו יפה.
נכון.
במחירים מאוד מאוד אפשריים, כדי גם בשבילי, גם ללקוחות. שאוכל רגע להתחבר שוב, ולעשות את זה, כי סתם לשבת ולהגיד, לא יקרה, אני לא יוריד מחירים, אני אמשיך לעשות קובעים, אני חושב שזה לא ייתן לי כלום.
אבל רגע, אנחנו מוכרחים להבין, איך מגיעים למדונה? מה הסיפור הזה?
זהו, יש פה, תראה, אנחנו יכולות לדבר שעות.
לא, אבל זה, אי אפשר לוותר על זה, זה חשוב.
קודם כל, נולדנו באותו היום אני ומדונה, ומדונה בשבילי זה כאילו מדונה. זה שנולדנו באותו יום, היה לי כמו כוכבית קטנה כזאת, שלי ושל אלוהים כזה,
שיחקת
אותה על הדמות. גם אלוויס מת באותו יום, בכלל יש פה 16 לאוגוסט. אני עשיתי מיצג אומנות בשבוע אופנה ב-2017-2018, אני לא זוכרת כרגע. קראו לו פה גדול, החיים והמוות ביד הלשון. לקחתי דוגמניות ושמתי אותם בתוך אמבטיות חלב בחושך מוחלט עם תאורה קטנה, תוספות שיער 1.80 מטר כזה, שיער אוזבקיסטני, חוויה אסתטית מדהימה. ושם בעצם היה לי מסר להעביר, שהוא לשמור על הלשון, הכוח של המילים. אנחנו וואו. כנשים, המילים הקלות על המקלדת. קצת ביקורת על המילים האלה שיוצאות בכל צורה אפשרית, וכל אחד פתאום יש לו כוח להגיד כל כך הרבה. ובואו נשמור שנייה, בואו נחשוב רגע, וככה יצרתי את התכשיטי שפתיים. והתכשיטי, באותו אירוע הגיעו 1,000 איש, נכנסו 100 ויצאו בקפסולות כאלה לפני הקורונה. ואלף איש שאלו ברשתות החברתיות, 10 בבוקר, סטורי ואינסטגרם ופוסטים, אני חושבת הגיע למאות אלפים בעולם. היה את החיים לפני ואת החיים אחרי, מבחינה אמנותית, כי לא העליתי בדעתי, פשוט רציתי לעשות משהו שלי, בדרך שלי, והנה עולם התיאטרון נכנס לפה, וזה נהיה מיצג של נשים ואומנות, וזה יצא לחלוטין מהעולמות של...
מה, פשוט אנשים שיתפו, 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 וזה הגיע ככה ל...
כן, דעת, זה מתגלגל, אתה רואה, אתה רואה, אתה עושה לייק, זה מתגלגל.
תגידי, זה לא מדהים שיש עכשיו הזדמנויות כאלה?
מטורף.
כי אני אומרת, פעם זה לא היה.
זה מטורף.
היה צריך לקנות מודעה בעיתון.
אם יודעים להתיידד עם זה.
בדיוק.
זה פשוט מדהים.
זה אחד הדברים שאני כל הזמן אומרת. אנשים אומרים לי, לא רוצה, סונט אינסטגרם, סונט פייסבוק. מה? זה מדהים.
אז אני, שאני מאוד לא טכנולוגית, וגם אני לא חיה של רשתות חברתיות, ואני קשה לי אפילו לחשוף את עצמי שם במימד הזה, לא את המשפחה שלי, לא את הבנות שלי, לא את הבית, אבל את עולם האומנות, זה אינסופי, וזה נורא מרגש.
בטח, זה מדהים.
קרו לי דברים מדהימים דרך האינסטגרם.
אז רגע, מה קרה בעקבות ה...
מה שקרה, שזה הגיע לסטייליסטית מאוד גדולה, של קלי ג'נר, עוד לפני מדונה, של הקרדשיאן, והיא כתבה לי, ראיתי את שתי שפתיים שלך, אם את יכולה בבקשה לשלוח לנו אותם לצילומים, היא לא אמרה לי למי. היא אמרה לי, זה משהו נורא גדול בארצות הברית, שלחתי לה, הצילומים היו בלונדון, מקרה אני הייתי בפגישה בלונדון יום אחרי הצילומים. ואני פותחת את האינסטגרם, ואני רואה את קלי ג'נר עם... עם תכשיט שפתיים שלי בווי מגזין, כאילו, לא יכולתי לדמיין כזה מ-0 ל-100, ואז כתבתי לה, שמי, אני בלונדון, אם את רוצה להיפגש ולהכיר, אז הסטייליסטית כתבה לי, בואי. ואז נסעתי כזה מחוץ לעיר, רכבות, לפגוש אותה כדי להכיר, ולהבין את גודל המקרה שקרה. ובעצם היה חיבור מקסים, ונשארנו בקשר, ומדונה בכלל קרה מסטייליסט אחר, שראה דברים שלי, ואני הייתי בדרך לסיני, ושלחו לי הודעה, האם אני מוכנה לעשות תכשיטים למדונה. שתחשבי שזה כאילו, שאת פאקינג מדונה. ואני אומרת לו, אני מצטערת, אני בדרך לסיני.
באמת?
כן, זה היה לפני כמה שנים, נסעתי עם הילדות, אני בדרך, בפסח. וכל סיני, אני אומרת לעצמי, מה עשית? אולי היית צריכה לחזור הביתה? מתי היית מספיקה? אבל זה חופש, אין ספקים. וכל סיני נשבת, מה אני עושה? חזרתי, שלחתי לו הודעה, האם זה בסדר שנשלח לו תכשיטים שאני חושבת שהיא תאהב, כי לא הספקתי לעשות את מה שהם ביקשו. היה לה את הפרויקט מדאם אקס, ועשיתי לה תכשיטי שפתיים ואת כל מיני טבעות ודברים שחשבתי שיתאימו לפרויקט הזה. וזה הגיע ושלחתי את לחמים וחשבתי שהם לא ראו או לא קיבלו. ופתאום קיבלתי, אני רואה תיוג שהיא תהיגה אותי עם תכשיט שפתיים בתוך הפה. זה היה טירוף. והתרגשתי נורא, והיא תהיגה. זה לא כל אחד מתייג, זה 14 פוסטים. ואז הוא יצר איתי קשר, אמר, תגידי, זה בסדר שתלווי אותנו בישראל, כי אנחנו נהיה באירוויזיון, ויש אפשרות לפגוש אותך לפני, אנחנו רוצים שתעשי לנו תכשיטים לטור. עליתי על טיסה כמובן, הגעתי, פחות מידות, עושה, כמו אינסטלטורית, כן, ארגז כלים, סופר מקצועית, עם כזה, הכל הכל מאוד מאוד מדויק. לוקחת מידות, עושה זה, היה חדר, אני לא אשכח את זה בחיים, אבל חדר שכתוב עליו K, וליד זה חדר שכתוב עליו M. אני נכנסת לחדר, ויש לי פירות ושתייה, חדר משלי הם עשו לי, אמרתי, אני קצת מדונה כרגע. היא הייתה חמודה מאוד, אני לא אגיד לך שהמפגש הזה היה פשוט לי, כי כשאתה מעריץ מישהו, אומרים, אל תשב איתו על כוס קפה.
כן.
אז היא נראתה לי נורא חיוורת, והשיער היה לי נורא צהוב, נראתה לי מאוד מוזרקת, והיה נראה שהיא עובדת מאוד קשה. אני חושב שאפילו לא נראתה לי קצת בודדה. אבל את יודעת, זה סיפור שסיפרתי לעצמי, אמרה לי תודה, והיא הייתה מקסימה, והיא אמרה לצוות שהיא מחבבת אותי, שהיא רוצה שאני אשאר איתם. אז בעצם ליוויתי אותם גם פה, בכל התהליך של האירוויזיון. וז'אן פול גוטייה, ושדרגנו לה את הבגד. זאת הייתה חוויה בלתי נתפסת, כמובן מול התקשורת וההפקה, את לא מוציאה מילה. אבל אז היה, כי...
למה?
כי את, כל עוד את בחלק מהצוות, את לא מדברת, זה נשאר סודי. זה הסכם נורא נורא ברור בהפקות ודברים כאלה, את לא יכולה לתקשר את זה.
להשתמש בזה.
ואז היא עלתה להופיע, ואז היא זעיפה את החיים שלה, אם את זוכרת את המקרה הזה. אני עברתי איתם את כל הימים, אני אפילו יודעת למה, מה קרה שם בדיוק ואיך זה קרה, כי היא באמת לא הייתה בנויה על הלייב הזה. ואני זוכרת שפשוט בכיתי מול הטלוויזיה, בכיתי ממש. אמרתי, יו, איך זה קרה? איך כל הריגוש המטורף שעברתי שבועיים מסתיים בזיוף המטורף הזה, ופתאום היה בזה משהו כל כך שברירי וכל כך אנושי. והמדונה הזאת, כאילו, גם היא נכשלת. וגם לה זה יכול לקרות. ולא יודעת, כי אישה לאישה, משהו שם קצת נשבר בי, אני לא יודעת להסביר, בכיתי אמיתי, דמעות, וכשרצו לראיין אותי אחרי זה, כבר לא כל כך רציתי, כי רצו לדבר איתי רק על הזיופים שלה.
כן.
אז אמרתי, כל מה שעשיתי, כאילו, הגעתי למדונה, עשיתי לה את כל הטור, ואתם מדברים איתי על הזיופים שלה, אני לא רוצה לדבר על זה. אז דרך אגב, עד היום לא דיברתי על זה בתקשורת. זה אפילו פעם ראשונה שאני מדברת על זה, כי פשוט שמתי את זה בצד, שמתי תמונות באינסטגרם, אמרתי, עשיתי מדונה, אני לא רוצה לדבר על כל השאר, כי נעלבתי קצת מזה שהתעסקו בזיופים שלה ולא בקולקציה.
צודקת.
אבל בסדר, המשכנו הלאה והיו מאז עוד המון המון כוכבות וזה מאוד מרגש. ויש משהו בתהליך הזה שהופך את כולם להיות מאוד אנושיים. את יודעת, זאת ליידי גאגה, היא כתבה קארן וולף עם איי, ואי אפשר היה, היא פרגנה לי והיא נתנה את השם שהיא רק כתבה את זה עם איי. הולכי תסבירי שאת רוצה שהיא תשנה את זה לאי, כי האי אריין ולא איי. אז אני כותבת באינסטגרם, אם את יכולה בבקשה לשנות את זה לאי, ואז היא כותבת לי בעצמה ועונה, ואומרת לי, בטח, בטח, תודה רבה, ושינתה את זה. פתאום הקשר הזה הוא כאילו...
בני אדם. בסדר,
בני אדם, הכל טוב. אז יש בזה משהו מקסים בחוויות האלה.
אז בעצם את אומרת שזה התגלגל מ...
זה התגלגל מרשתות חברתיות, כן.
וואו.
מדהים, נכון.
וואו, תשמעו. תקשיבו.
יש, זה פשוט יש צריך סיכוי. למצוא את הצורה של, שלך ושלך, כמה רחוק אתה מוכן ללכת עם החשיפה, אבל מה התוכן, מה אתה מביא לשם? זה עמוד לכל דבר, זה פלטפורמה לכל דבר, זה לא משנה, זה אתר שלך, אם זה הפייסבוק, אם זה האינסטגרם, זה פלטפורמה.
ערך, ערך.
ערך שנגישו לנו אותו, מי חלם שנגיע למקום ש... שמדונה תגיע אליי דרך הרשתות החברתיות. אתה יודע, זה בלתי נתפס.
זה מדהים.
עשיתי את זה בהתמדה לאורך כל כך הרבה שנים, בלי להבין מה הפוטנציאל של זה באמת.
כן.
ובאמת אירוע כזה חשף אותי להמון המון המון יוזרים חדשים.
כמובן שקודם כל צריך כישרון, אבל הנכונות להשתמש באמצעים האלה...
כישרון זה ממש לא מספיק, כישרון
זה לא
זאת
מספיק.
מתנה.
אנחנו תמיד אומרים, אני תמיד לא אומרת, 10% כישרון, כל היתר זה
רעב,
עבודה.
רעב. צריך רעב.
רעב, התמדה, תשוקה,
כל
הדברים האלה.
כל מה שאמרו לפנינו, אבל שאתה צריך להיות שם באמת, לא יודעת, זה קצת כמו ניהול משברים כזה, המשברים מגיעים אחד אחרי השני, אתגרים. אז אתה מפתח מין יכולת עמידה באתגרים ומשברים, וכל פעם, אבל אני גיליתי לאחרונה שיועצים, זה ממש פתרון מדהים.
מה? מה למשל?
אז התחלתי לקחת יועץ עסקי. כי זה צריך כבר להתחיל לעשות כל פעם כזה fine tuning לתהליך חדש. ואז התחלתי לקחת יועץ פיננסי. והבנתי שאני עושה מלא דברים לא נכון. ואז התחלתי לקחת, רגע, יועץ מס, כי אם עושים ככה זה ככה. ואז גיליתי שהרואה חשבון הקודם שלי ממש רחוק מלהיות, הוא איש נורא מבוגר, הוא לא מכיר את העולם. כאילו פתאום שינויים האלה, לשנות אנשים, להחליף צוותים, לשנות, לבדוק, להכיר, להסכים, לא להתקבע כזה לתוך מה שאתה מכיר ולהישען עליו.
ללמוד לבקש עזרה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב להגיד, וואלה, הגעתי יפה עד לפה, עכשיו לעלות לשלב הבא, צריך את האנשים הכי טובים בתחום.
הכי טובים.
זה מה שאנחנו באמת, אנחנו אומרים, קחו עזרה וקחו אנשים טובים שעשו את הדברים בעצמם.
בגלל שלא למדתי, לא עיצוב ולא תיאטרון, אז הדרך שלי הייתה דרך מורים פרטיים, שיעורים פרטיים, לקחת אנשים ולסחור בעצם, השכר לימוד שלי היה פרטני.
כן.
בגלל ההפרעות קשב שדיברתי עליהם או שלא,
כן.
האחד על אחד הזה, אני צריכה להפיק הרבה הרבה יותר מקבוצה, מכיתה, מתהליכים של קהילות וקבוצות, ואז אני בוחר את האנשים שאני רוצה ללמוד מהם מאותה תקופה, וככה אתה יכול להתפתח.
בדיוק. אז מה בעצם החלום? למה, לאן, איך את רואה את עצמך קדימה בעוד 3 שנים, 5 שנים?
תראי, מה שאני עושה היום, מבחינתי זה הדבר היחיד שאני כבר יודעת לעשות, ואני בתוך זה. אני פה להישאר, זאת אומרת, הרעיון הוא פשוט להמשיך
ולהתפתת
את האומנות שלי עד סוף ימי, זאת אומרת, אין לי משהו אחר. הייתי מאוד רוצה שזה יהיה מתוגמל.
לא, כי גם פה הגעת נורא מהר לפסגה.
אני לא רואה את זה בכלל, את יודעת שאני מרגישה שאני רק מתחילה, אמיתי, אני מדברת עם היועץ העסקי, אמרת לו, אבל עכשיו צריך, אל תשכחי שיש רשתות חברתיות. אני תכף אספר לך על פרויקט חדש שאני אז עובדת עליו, שזה מעולם המטאברס. והמטבע הדיגיטלי, שנפתחתי פתאום, אני מאוד סקרנית. ואני מבינה שהקדמה, הטכנולוגיה, הכל רץ הרבה יותר מהר ממה שאני ואת מסוגלות להכיל.
כן, כל ה-AI עכשיו.
שלי, כן, כל ה-AI הזה, זה גם מכשלה. כי אם אתה לא נפתח לזה כמו לאינסטגרם, כמו לפייסבוק, אז אתה גם נשאר מאחור, וגם סתם מייצר התנגדות למשהו שהעולם הולך אליו בכל מקרה.
כן.
אז השנה האחרונה למדתי את כל הנושא של מטאברס, עולם הדיגיטל, האומנות הדיגיטלית, NFTs.
שנעלה קצת, לא?
תראי, עושים לזה יחסי ציבור כל כך קרואים. זה עלה, ירד, נעלם, חזר. בעולם האומנות זה מקבל פשוט עוד צורה. אני לא כל כך מתייחסת לזה כמו, אני הולכת לעשות את האקזיט שלי, NFTs, אני אמכור את זה במיליונים ויאללה ביי. אני מתייחסת לפרויקט הזה כפרויקט אומנות דיגיטלית, במרחב דיגיטלי. ואם אני אעשה מזה כסף או לא, אני לא יודעת. סביר להניח שזה בטח ובטח לא מה שהיה. טבועה כזאת שפתאום התפוצצה לכולם. כל אחד יש את הסיפור הזה שהציעו לו לקנות ביטקוין, הוא לא עשה את זה.
כן, שהוא ירד מאוד עכשיו.
עכשיו כן, אבל אני, או שוב, אני לקחתי את זה למקום של צירה אמנותית דיגיטלית.
יש אנשים שהפסידו שם מלא מלא כסף.
וגם הרוויחו מלא מלא כסף, וגם פשוט התנסו בעוד מימד. אני עשיתי את ההשקה של הקולקציה הזאת בפריז בפברואר האחרון, בפרויקט של 52 נשים מכל העולם, שיצרו את האמנות הדיגיטלית שלהם, Women Web 3, ושקנו 52 אמניות את האמנות הדיגיטלית שלנו. והיה בזה משהו מקסים, איך בעיני עצמך אתה יכול להעביר את עולם העיצוב והשפה האמנותית שלך לדיגיטל. יש משהו נורא מעניין, אבל מה יקרה עם זה? ומה שהייתי מאוד שמחה זה באמת לתרגם את היצירתיות הזאת ואת העשייה לכסף. בלי להתבייש.
ברור.
ולא, יש שנים שאתה מתנצל על זה גם, יש עם זה, מערכת יחסים עם כסף ועם הצלחה, היא ממש לא פשוטה, והיא יכולה להיות שוות ערך לכישלון והפסדים בדברים מסוימים. אתה יכול נורא להיבהל מזה, אתה יכול לעשות כל כך הרבה טעויות, ניהול לא נכון, יכול להפיל לך עסק.
נכון.
ויש שנים שאני לא יכולה להגיד שהייתי שם 100,
אבל הנה, את לוקחת עזרה.
אז באמת התהליך, ומאז הקורונה והגירושים, אמרתי, אוקיי, אז את לא, עכשיו את לא יודעת. את צריכה לקחת מלא אנשים שיודעים טוב ממך, ולנסות, לעשות מינימום טעויות. את הטעויות עושים anyway.
ברור, ומהם לומדים.
כן.
מהם לומדים.
שאלה היא מה השכר.
כן.
צריך למזער את
תגידי, ככה מסקרן אותי, מה התכשיטי שפתיים, איך זה הולך?
זה בלי חור.
איך מרגישים בפה?
זה בלי חור, חבל שלא הבאתי את זה. מניחים את זה, אפשר לשתות, לעשן, לאכול. את יכולה לשלוף את זה בשנייה. זה קטע, זה מאוד סקסי.
לא, איך היה לך את הרעיון הזה? זה מדהים.
זה התחיל בתור רעיון שקראתי לזה פה גדול ומילים, אמרתי איך אני אספר את זה בלי להגיד את זה. ואמרתי, אני אשים תכשיטים בתוך הפה. ומשם זה התחיל. שכאילו אני אמשוך את הפוקוס לשם.
כן.
לשפתיים, ומשם שזה נולד הייתי בהיי מטורף. שמי, זה גם באותה מידה יכולתי לקבל ביקורות איומות. נינת הייתה עם זה בכוכב הבא, והרע שזה עשה, זה היה לפני שנתיים, פשוט מדינה שלמה דיברה על זה, יש לה חור, אין לה חור, מה הכניסה לפה, זה יפה, זה מכוער, זה היה טירוף. והתחילו להגיע אנשים לכל הארץ, לראות מה זה ואיך שמים את זה, נורא פשוט, כמו הגיל כזה,
לא מציק.
רק בלי, לא מציק.
איך זה לא מציק?
זה מתיישב כי יש פה שפה, אז הוא פשוט מתלבש על השפה
וזה
התחתונה.
וזה פוגש את השיניים, לא?
לא, זה יושב כזה, זה... בקיצור, זה בנוי, אנטומית.
וואו.
מצוין.
זה ממש המצאה שלך.
כן, וככה בעצם כזה נכנס לעולם. אני זוכרת שפטי ווילסון, העורכת של ווג, מהריצה כן. הגדולה אני, והיא אמרה לי, נכנסת להיסטוריה של עולם האופנה העולמי, הכנסת משהו שלא היה, והיא יצרה... הפקה ענקית עם כל המעצבים הכי גדולים בעולם, בווי מגזין שהכל סביב התכשיטי שפתיים שלי.
וואו.
הפרויקטים אדירים. אני לא מצליחה להכיל אותם לפעמים, אבל בפועל, בסוף את קמה לסטודיו, ימי שישי אני תמיד שם. אין כמו המפגש עם הלקוח, שזאת ההשראה, ואת רואה, אוהבים, לא אוהבים, איך זה יושב. בסוף אני הולכת לעבודה היום-יום הכי פשוט, הכי פשוטה מחולון, חצי עיראקית, שצריכה לסיים את החודש, לפרנס את הילדות, לשלם את המשכנתה. ולצלוח ולממש את ההבטחה ואת החזון. זה שהגעת לא אומר שהגעת. זה רק אומר שיש עוד תחנה.
כן.
אז אם לאן? לאן? יש כזה מלא לאן. מלא, מלא, מלא. כמו כן. שאתה חווה במסעדה, אתה רוצה איתו ממלא מסעדות. כל מסעדות המשלן, את רוצה להכיר.
כן.
אחר, יש לך רעב חדש לעוד משהו טעים.
כן. מדהים. וואו, אבל זה לא פשוט. גם לנהל עסק, גם לנהל...
לא, לא, זה לא.
פרידה, גם...
גם, וגם להיות אישה בעידן של היום, עם שתי ילדות. אמא שלי נפטרה כשילדתי את הילדה הראשונה שלי. אין עזרה בשום צורה, גם ההורים של בעלי הלכו צעירים, אז נשארנו פתאום זוג צעיר, ללא תמיכה ועזרה בשום צורה.
זה מה זה אתגר, באמת?
זה היה האתגר האמיתי, שהם יקבלו אמא או אבא בסוף כל יום לימודים, שיהיה אוכל חם בבית, שהם יחוו איתנו את החוויה של התהליכים.
בנות כמה הם היום?
היום 14 וחצי ו-11.
אהה.
אבל בואי.
זהו, הם גדלות. בסוף.
הם גדלו בתוך הסטודיו. זה נורא מצחיק, כי חשבתי שאם אני אומנותית, אז גם הילדות שלי אומנותיות, וזמתי אותם בבית ספר לאומנות. ואני אומרת, מה, אני לא את.
ומה? מה הן אוהבות?
אז הקטנה מאוד כזה מחול ותיאטרון, הגדולה ממש לא בקטע, אם אני תעזבי אותי. זה לא בשבילי. אז זה האתגר האמיתי, ויש מחיר, כולם מדברים עליו, את יודעת, זה לא, אנחנו לא בעידן שאמא שלי הייתה, שזה היה, אין נשים כאלה. שיצאו לעבודה ולקריירה בכזה ווליום. היום זה קיים מסביב שהמון חברות קרייריסטיות.
כן.
לילדות שלי זה לא מוזר, כי אם פעם היית חוזרת 4-5, זה היה מוזר, והיום הם מסיימים בשעות האלה פחות או יותר.
כן.
אז זה לא מוזר, אבל זה כן מאתגר.
Mm-hmm.
פרידה, קריירה, עסק, עובדים. אין ספק. לא יכולה להגיד
מה,
שאני...
אז מה מאפשר לך את כל ה... להתגבר על כאלה, על בהחלט אתגרים לא פשוטים.
יש מחיר חיי חברה, חופשות, טיולים, זמן פנוי לעצמי, סדר עדיפויות שלפעמים משתבש, הרבה חוויות שצריכה לוותר עליהן לפעמים, כי אין לך זמן.
כן.
לעומת רזולוציות, זאת אומרת, חי על אדרנלין גבוה, אתה כל הזמן מייצר...
איך את מחלקת היום בין היצירה עצמה לבין הניהול?
אני ממש פרי סטייל. הניהול הוא ניהול שוטף, ויצירה היא דרך חיים.
כלומר, כל יום? כל יום את יושבת ועושה?
זה ערוץ, את יודעת, אני תמיד רק מתפללת שהערוץ הזה יישאר פתוח. זה יכול להיות באמצע הלילה, וזה יכול להיות באמצע היום, וזה יכול להיות בבוקר, וזה יכול להיות רעיון שאת... אני בדרך כלל דואגת לנסוע ליום, יומיים, שלושה, לפעמים לכליל, לפעמים לחול. די להתבודד, זה לא סתם האמן מתבודד, אתה באמת צריך להשקיט המון המון רעש כדי לדייק שמה.
כן.
ואז אני יכולה לסגור את עצמי בחדר במלון, להזמין לאכול לחדר, ולשבת ולסרטט ולחשוב ולתכנן. זה לאו דווקא מה שיוצא אחרי זה, אבל אתה חייב לפתוח.
כן.
אבל זה קורה, יש
כן,
לי גם עובדים.
כן, זה כמו כשכותבים ספר, או כש...
זה גם כן. אבולוציה כבר, זה המון שנים של עבודה. מה זה? זה מקבל צורות, אבל יש גם עובדים שיושבים לעבוד. מסבירה להם, יושבת איתם.
כן. וואו, נשמע מרתק.
זה גם צריכה לבוא לראות.
נשמע ממש מרתק, אני אבוא לראות, כי זה באמת נשמע...
זה כזה כמו אקורדיון, יש את התקופות שיותר, יש את התקופות שפחות, יש את התקופות שאתה יותר שומעים עליך, ויש את התקופות שפחות. תקופות כן. שעושה יותר כסף, תקופות שפחות.
מה שומר עלייך? כי את מאוד, את מאוד צנועה, את מאוד... נורא כיף לראות את זה, כי באמת, את יודעת... איך קוראים לה? ברח לי השם שלו, של המנטליסט, סושד, סושד. אז הוא באמת מגיע גם לכל העולם, וכולם יודעים מזה. ואת הגעת באמת
לכוכבות
הכי גדולות,
אפילו.
ואת נורא צנועה.
כי מבחינתי זה אפילו לא... תראי, זה קטע, כי דיברתי עם חבר, מצחיק, עידות אדמור, הרגדל האהוב, חי בלי עכשיו, חבר מאוד טוב. ואמרתי, איזה קטע שגם אני וגם אתה, אם אנחנו לא ממשים את הפוטנציאל שלנו גם בחומר, אז אין לך תחושה של הצלחה.
כן.
יש לי את זה הרבה עם חברים שמכוננים ממש, שאתה יכול להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות של חשיפה, זה לאו דווקא מתורגם כלכלית או בחומר, ואז יש הרבה פעמים תחושת פספוס, תסכול. כי יש גם את איפה היית רוצה להיות, לאו דווקא איפה אתה נמצא.
נכון.
יש פער נורא גדול בין איפה שחשבתי שאני אהיה היום, לעומת איפה שאני נמצאת. היום אני לומדת לחבק את זה, להגיד הכל בסדר, מה שאומר עליי, כשסעדתי את אמא שלי 5 שנים, וראיתי איזה אישה, זה עוצמות, זה קריזמה, איזה הישגים. איך היא הלכה לי כזה, כאילו, בצורה שכל כך איטית וכל כך עלובה, וכמה זה כאב, ואז אמרתי, אז הכוח הזה הוא לא כוח, כאילו, הכוח הוא של הרגע, הכוח הוא לא מה עשיתי, נכון. מה אני אעשה, מה אני אעשה, מי אני, מה אני, איפה. לא רלוונטי, אני נכון. רוצה עכשיו להרגיש את זה, אני רוצה עכשיו להיות בסיס שלי, בזה רגע זה. ולחלום, כן, אני יש מלא יעדים, אבל אני לא מלכת עצמי יותר על למה אני לא שם, אני שנים חייתי עם הקוף הזה. אגב, הוא עדיין נמצא, הוא פשוט לא מנהל אותי.
של הרצון להיות במקום...
עם הפוטנציאל. את יכולת להיות חנויות בכל העולם, את היית צריכה להיות עם אדון היום, יום במסעדות, את ואת ואת. ובסוף את קמה, משכנתה, הולכת הביתה, חוזרת לעסק, פוגשת לקוחות. אחרי חיה לקרקע, ובלי בכלל להתבלבל, זה לא שאני... היו לי שנים שרציתי להיות שם.
כן.
ואז הגעת לשם, אני רוצה להיות שם.
זה בדיוק העניין. אני מדברת על זה, על גישה אנכית או גישה אופקית. האם אני בתחרות עם העולם ויש סולם ואני צריכה להיות ראשונה, ואיך שמגיעים לפסגה רוצים עוד פסגה ועוד פסגה, זה חיים של סבל.
הכי חמור זה להסתכל על מותגים אחרים או על מעצים אחרים.
בדיוק, זה כל הזמן להסתכל על אחרים.
לא, אני לא פוזלת לשום כיוון.
מקסים.
אין לי מושג גם איך המותג הזה נראה בחוץ. איך קרן וולף נשמעת, זאת אומרת, בכלל לא מסתכלת על עצמי בגוף שלישי של מה זה הדבר הזה.
כן.
זה לא מעניין.
נהדר.
גם לא משווה. יש כל אחד את המסלול שלו, עם הקשיים.
זה בדיוק, השוואה זה מקור רע.
הרוע, מקור הרוע.
וברגע שאת אומרת, אוקיי, אני בגישה אופקית, איפה אני ביחס לעצמי? זה הכל, זה הדבר, בן אדם היחידי שאת יכולה...
מה שכן מפתיע מאוד, זה הקוסמוס, החמוד והשובב הזה. שכשאתה אומר שאתה רוצה משהו, הוא ייתן לך אותו רק הרבה מאוד זמן אחרי שתבין שביקשת. הגעתי ליעדים שכל כך רציתי כל כך מזמן, שכחתי לבקש אותם שוב. והגעתי כאילו למקומות שאמרתי, איזה קטע, רציתי את זה, כמה שנים לקח לקוסמוס להביא את זה לשם. אבל אפשר להגיע. כאילו הסבלנות הזאת היא כנראה עניין. כן. אין אותה, זה לא מצרך נרכש.
אבל את צודקת, ללמוד לבקש, ללמוד לבקש כן. ולהתכוון,
להציב יעד.
הדברים כבר יגיעו.
להציב יעד, עם כל הכוונות כן. הטובות שיש לך להכניס לבפנים. אבל שוב, פגשתי אתמול בחור צעיר, מעצב תכשיטים הוא רוצה להיות, קרוב משפחה של חבר, רוצה שניתן לו טיפים. אז זה נורא מצחיק, עם מה לתת טיפים? אני בת 45 היום. מה אני אקצר לו? איזה דרך אני יכולה לקצר לו? אין לי שום טיפ לתת לו.
כן.
כלום.
תראה, לא ביקשתי ממך טיפים.
אין לי טיפ לתת לו, כי זה הדרך שלי.
כי כל אחד עושה את הדרך שלו, בדיוק.
אז הוא כאילו אמרתי לו, תעשה את הדרך שלך, רק אל תסתכל על אף דרך של מישהו אחר, כי היא אחרת.
יפה, בדיוק.
מה הכי שאלה לי להגיד לו, כי כאילו אין פה שום טיפ, לא עשיתי שום דבר נכון.
נכון.
התמדתי בהקשנות, מתמידה, במסירות ונחישות, נפש, כן? במסירות, בנאמנות לעצמי.
כן.
שנראה לי שזה סוד רציני מאוד. לא סתם אמן, נאמנות, אמינות. כל כן. הדבר הזה מתעסק באותם, באותו שורש.
כן.
וזה זה נראה לי שם, אבל יש דרך רחוקה, אני כאילו...
כן.
אני באמצע.
יופי. מצוין. וואו, קרן, זה ממש משמח, באמת, אני...
נורא כיף שהזמנת אותי.
אני רואה שאת ככה, את בדיוק עושה את הדברים שאני מדברת ומלמדת עליהם.
על השיטה שלך.
כן.
אני הולך לקרוא את הספר בכל מקרה.
כן, 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 את מקבלת אותו מתנה היום, ולקרוא את הספר, כי באמת יש בו את כל התובנות האלה, זה מדהים שאת פשוט הגעת לשם, מהחיים.
מהחיים. מהחיים. אתה רוצה או לא רוצה, אתה עובר דרך.
כן.
באמת האמת היא שאני מטופלת, והשיטת טיפול הזאת אפילו שאני מטופלת בה כל כך עזרה לי לאזן מלא חלקים ראשים.
שזה גם דבר חשוב.
אז להיות מטופל בעיניי זה בייסיק, בייסיק, א' ב'.
לגמרי. כי אתם הנכס הכי חשוב, את הנכס של עצמך. מי שיביא אותנו להצלחה זה רק אנחנו.
נכון.
לא אף אחד מבחוץ.
נכון.
לכן להיות מטופל, להשקיע בעצמנו, להבין איפה נתקענו, להבין מה עוצר אותנו, מה הפחדים שלנו. את יודעת, אתמול שמעתי, הייתה לי הרצאה במכללת ספיר, ושחקנית שם אמרה, שאלתי אותה מה הפחדים שלכם, אז אחת אמרה, לא לוקחים מזרחיות לסדרות. לא לוקחים שחקניות מזרחיות לסדרות. את אומרת, וואו.
מאיפה, עם האמונה הזאת, עכשיו, לאן תיצים, זה החוצה, כן.
כן, כן. אז לעבוד על עצמנו, להתבונן באמונות, לקדם את עצמנו, מאוד חשוב. וואו, כן, כל הכבוד. כל הכבוד. יופי, אז אנחנו נפרדות.
מה פתאום, אנחנו רק...
רק התחלנו.
ואני נהנית
מהגילים ממש ממש. למי עוד יש כאלה?
וואה.
אלדד סיפר לי משהו למדונה. כן, אני...
אני חזרתי מהופעה של ביונסה, בוורשה לקחתי את הבת הגדולה שלי. אמרתי לה, תקשיבי, בכל אחת צריכה להיות קצת ביונסה. את ביונסה. עכשיו את ביונסה, ואני ביונסה. ביונסה זה state of mind. אז את, רק לך יש את הגילים האלה, וזהו. לאף אחד אחרת לא.
יופי. אז תכף נצטלם, שיראו אותם. אוקיי, אז תודה רבה, קרן.
תודה רבה.
ביי.